ערב טוב. ערב תשעה באב טוב. מה הכוונה ערב תשעה באב טוב? הימים הללו הם ימים קדושים. הימים הללו הם ימים של חיבור עם השכינה, חיבור עם הכאב של השכינה. בואו נדמיין בית מדרש, 2,000 חרדים, עולה באש, כולם נשרפים רחמנא ליצלן. איך אנחנו היינו חשים? מה היינו מרגישים על כזה דבר? אנחנו היינו אבלים, דבויים וזכופים. ואם קרה הרבה 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 יותר מזה, רק זה היה לפני 2,000 שנה, זה מוריד את האסון. ננסה לדמיין ארמונות פאר, אנשים מכובדים, משפחות מכובדות. בנות אמונות עלי תולה מפונקות שגדלו בתוך המשי והצמר גפן. בחורים ברמה, איך סוחבים אותם כמו כלבים, איך משפילים אותם בכל מיני השפלות. אוי אוי אוי. ואת כל זה בורא עולם נתן רשות, הישיב ימינו אחור. אם הימין שלו הייתה משוחררת, אז מי שנוגע בילדים שלו מקבל זבנג וגמרנו. והקדוש ברוך הוא השיב ימינו אחור. ונתן לשטן להשתולל ולעשות עם עם ישראל דברים כאלה נוראים. מה קורה כאן? אומר הגאון הצדיק רב לייב מאלין, זכר צדיק לברכה, בצייסים ממצרים זו גילוי שכינה, בצייסים ירושלים זו גילוי שכינה. למה זה גילוי שכינה? הוא אומר שכל זמן שהקדוש ברוך הוא שתק, 900 שנה הייתה שנאה כבושה, אנשים השתוללו, עשו את כל השטויות שבעולם, מרדו בבורא עולם, עשו שטויות. וחז"ל מספרים לנו על התועבות שנעשו בירושלים. 900 שנה שיחקו עם בורא עולם, והקדוש ברוך הוא מעריך אף ערך אפיים ורב חסד. לכן אנשים חשבו שהם יכולים לעשות מה שבא להם. איך אומר ירמיהו הנביא, נביאייך חזו לך מסעות שווא ומדוכים. למה זה מדוכים? משום שהם אמרו שום דבר לא יקרה, הנביאי שקר, סתם ירמיהו מקטרג, סתם ירמיהו מפחיד אתכם. אתם רואים שעד עכשיו לא קרה שום דבר, שום דבר לא יקרה, אל תדאגו, אפשר להשתולל, אפשר לעשות מה שרוצים. כאשר הקדוש ברוך הוא נתן את הסתירה וכל הדברים של ירמיהו נתקיימו, אז ראו שיש בעל הבית, העולם הוא לא הפקר, יש בעל הבית. חז"ל אומרים לנו, אתם ראיתם חלשון עיניכם הרואות את אשר עשה השם בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוקיך מקרבך, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. רב לייב מלין אומר שבצאתי מירושלים אנחנו לא מוצאים בספרי ההיסטוריה שאנשים כפרו. אנשים הבינו, לא היינו בסדר, חטפנו את הסתירה. בצאתי מהשואה כן היו הרבה אנשים שכפרו, רחמנא ליצלן. כבר היו כל כך שקועים בחטא. אבל אני רוצה שנבין, זה הכל חסדים של בורא עולם. 18 מיליון יהודים, 9 מיליון לא שומרים מצוות, חלק גדול התנצרו, חלק גדול התבוללו, חלק נהיו רפורמים קונסרבטיביים. בהונגריה היו 6 סוגי יהודים, לא שמרו שבת, לא שמרו עריות, עשו שטויות. 9 מיליון יהודים מתוך 18, וזה לא הרבה שנים, 200 שנה. מה שהתחילה השכלה ארורה לקלקל, היה מצבים של מלחמות, ואחר כך הם הלכו ומכרו לוקשים, הקומוניסטים הופיעו לבולשוויקים, ואלה ואלה, וכל אחד מחר, ממחר לא יהיה עניים, כולם יהיו בעלי דרגה שווה, ואנחנו עושים שוויון, קומונה, לכן קוראים להם קומוניסטים, קומונה, כולם ביחד. אידיאולוגיות, על האידיאולוגיות האלה הקימו פה את הקיבוצים. אני זוכר בשדרות רוטשילד בתל אביב היו קוראים לזה הייד פארק, איך אנשים היו מתווכחים על הדעות של הקומוניזם, כמה שזה צודק, והקיבוצים ניהלו את עצמם בדרך הזו. מה קרה לכל אלה? עיניכם הרואות אשר כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור והצמדו לבעל פאור, איש מידו השם אלוקיך מקרבך, לא נשאר מהם כלום. מי מדבר על כל אותם סופרים? מנדלי, אלק, צ'רניחובסקי, שלום עליכם, שלום אש, וכל השוורציון האלה, לא נשאר מהם זכר. אין להם ילדים, אין להם נכדים, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוקיך מקרבך. כשהקדוש ברוך הוא עשה את הניסיון, ואלה שבמקום להגיד תודה רבה אבא שהתחלת לדבר איתנו, תודה רבה אבא שהתחלת לעורר אותנו, שאתה פתאום התחלת להתייחס אלינו, פתאום כעסו על בורא עולם, מה זה? איפה אתה? למה אתה נותן שיעשו לנו את כל הדברים האלה? אתם לא יודעים שיש 4 מיטות בידין, סקילוס, רייפו, הרג, חנק על כל מיני עבירות. הרשיתם לעצמכם לעשות את כל השטויות שבעולם, ואתם שואלים למה, איזו תמימות זו. ועל חשבון זה הם נדבקו לבעל, שלחו את הילדים שלהם לגויים, זרקו את התפילין, זרקו הכל. אם אנחנו היינו לומדים טוב את ההיסטוריה, מה שהייתה אפילו ב-20, 30, 40 שנים לפני השואה, באיזו צורה יהודים התייחסו ליהדות. הרב אמנון יצחק אמר בבית ז'בוטינסקי, שאל אותם, אולי אתם יודעים מי אמר את הממרה הזו, שבן אדם עם חלודה על הפנים לא תהיה לו זכות בחירה בבית הלאומי? הם חשבו איזה אנטישמי יכל להגיד את זה. בסוף הוא גילה להם שזה ז'בוטינסקי בעצמו, ויש את זה בכתב ידו. עדיף פרה אחת בארץ ישראל מאשר מיליון יהודים בחוץ לארץ, אמר גרינבוים. כששאלו את בן גוריון אם יוכלו להציל מיליון יהודים ילדים ללונדון, או רק חצי מיליון וחצי יהרגו, חצי מיליון לארץ, מה עדיף? אמר, עדיף חצי מיליון לארץ ושחמיצי מיליון יהרגו. היחס שלהם ליהדות היה נורא, והיום הכפירה, ההורדה מהדרך, ומתנקרים שיש לנו תוכחה בפרשת בחוקותיי ובפרשת כי תבוא, ושאומרים כל יום והיה עם שמוע ונתתי מטר ארצכם ביתו יורה מלכוש, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ואדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה. יום יום אתה אומר את זה פעמיים, וכשהקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא אמר אתה כועס. אולי אתה השם? על מי אתה כועס? כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, אלה שכעסו ישמידו השם אלוקיך מקרבך, אין להם זכר. הנכדים הנינים שלהם כבר מזמן נוצרים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם בלי עין הרע. התחדשות של עולם התורה בכל העולם זה משהו מדהים, מדהים, לא יאומן כי יסופר. בשקט בשקט אחוז התשובה בעולם, אם זה מקסיקו, אם זה ונצואלה, אם זה ארגנטינה, אם זה מונטווידאו, ואם זה ניו יורק, אם זה לוס אנג'לס, אם זה טורונטו, בכל העולם יהודים חוזרים בתשובה, בכל העולם, בסאוט קרולינה, בכל המקומות. מי מחזיר אותם בתשובה? בורא עולם. מקבץ את הצון שלו, את התלאים שלו. וכך כתוב ביחזקאל המדלד, שהקדוש ברוך הוא יקבץ את הצון שלו שנפוצו בכל העולם, ויראה אותם במראה טוב. אבל כשאנחנו רואים שאתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, יש חיים. אני זוכר איך שהיה נראה פה העולם אחרי השואה מיד. מי יסתכל על תלמיד חכם אם הגמרא אומרת שמי שאומר מה יענו לן רבננו, אפיקורס, אפיקורס, הוא לא יודע שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אבל העולם היה כל כך מקולקל שאנשים חרדיים לא רצו להשתבך עם בן תורה בטלן. הוא לוחץ את הספסל כל היום, אמר רבה יום הרוב, אמר רבה יום הרוב, שיביא פרנסה, שיהיה סנדלר, שיהיה אינסטלטור, שיהיה נגר, פרנוסה, פרנוסה. שטחן היה בא לשדך שידוך של אחד שיושב לומד, מה בטלן הבאת לי? בלי עין הרע, איך שהתהפך העולם, איך שהגיע מצב שבנות לא רוצות להתחתן רק עם מי שלומד תורה, בנות בעלות תשובה שאתמול הלכו בלי צניעות. אתמול עשו את כל השטויות שבעולם ויש להם היום השגות. רק בני תורה, רק בני תורה. מי מילל ומי פילל שהקדוש ברוך הוא ככה יחזיר את העם שלו ששגגו. וכך אומר המלבי, אוי, המלבי אומר, תשם שומרון כי מרת באלוהיה, שתהיה קבוצה שתרצה להוריד את עם ישראל מדרך התורה בכוח, היא השמה. כתוב עליהם, הריותיו יבוקעו, אנשים הערות יבוקעו, לא יישאר משם שום זכר. אבל אתה ישראל, שוב עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך, אומר המלבי, עם הקבוצה שהכשילו אותם. הם לא אשמים. באו הפושעים האלו, שמהם אכן לא נשאר זכר, אבל הם הכשילו אותם. אבל אתה הרי כשלת, שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת באבוניך. קחו עמכם דברים, אומר המלבים, קחו עמכם דיבורים ושובו אל השם, עד השם זה יותר רחוק, אל השם זה קרוב יותר. קחו עמכם דיבורים ושובו אל השם, אמרו לפניו כל תישא אבון וכך טוב, תסלח לנו על האבונות שלנו, קח את המעשים טובים, אבל אין לנו, אנחנו בעלי תשובה טריים, עוד אין לנו מעשים טובים. אז אתה יודע מה? ונשלמה פרים שפתנו. במקום הפרים, במקום הקורבנות, אנחנו נשלם עם השפתיים. איך? אומר המלבי, אם אנחנו נגיד עם הפה, אשור לא יושיענו, אמריקה לא תושיע אותנו. על סוס לא נרכב, לא הטנקים יעשו לנו משהו, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. לא נגיד יותר, לא נעשה אלוהים את מעשה ידינו. אשר בך ירוחם יתום, זה יעשה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו שאנחנו כמו יתומים. הרפא משובתם, אוהבם נדבה, אני ארפא את השובבות שלהם. אני אוהב אותם בנדבה, כי שב אפי ממנו, אני כבר לא כועס. אני עושה להם ניסים ונפלאות, הם אומרים שהם עשו את זה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני אשים אותם במקום, אבל בזה שאתם תגידו אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, לא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, זה יביא אשר בך ירוחם יתום. אבל אני שואל את עצמי, אני זוכר לפני 60 שנה, יש לי תמונה פשוטה, הייתי ילד לפני בר מצווה, כשאני הייתי בא לבית הכנסת עם האחים שלי, אם הייתי אומר מילה במילה קריאת שמע או 18, הייתי חוטף מכות. יורה, כולם לפני שהם זזו, לפני שהם נעמדו עמידה, הם כבר עשו עושה שלום. ואני התפללתי יותר הרבה, אז חטפתי מכות. יורי, אתה גאפתן. עד שבאתי לישיבה, ושם כבר התפללו כמו בני אדם. אבל עד אז היה לי ממש קשה. לך לראות היום ילדים בני 7, 8, 9, 10, עומדים 7, 8 דקות עמידה, 10 דקות עמידה. לך לראות חזנים שגמרו את העמידה ומסתכלים אחורה לראות אם כבר יש להם 10 עם מי להתחיל. אח שרדורי, תעלה לישיבות באחת, שתיים, שלוש בלילה, תראה מתמידים. לך לראות בנות יקרות שמוכנות למסור את נפשם על לימוד התורה פשוטו כמשמעו, מבטרות על תענוגות עולם, מבטרות על שטויות, מבטרות על בעלים עשירים, רוצים בן תורה, בן תורה. מאיפה קיבלנו את זה? מאיפה? מצד שני, הניסיונות הם למעלה ראש. חז"ל מספרים לנו במדרש חנוכה, מספרים לנו דבר נורא. על הפסוק על עמך יערים וסוד יתיעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. אומרים שם במדרש שהגויים עשו אסיפה והם אמרו מה נעשה להם לאלו שיבעטו באלוקיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו, זה עשו היוונים, זה עשו אחרים, מה עושים לאלו שיבעטו באלוקיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו? כתוב שם שהם גזרו גזרות. הגזרה הראשונה הייתה, ואנחנו יודעים שגזרת ניתוח מתים, גזרת חיתות שכווי, כל מיני גזרות שעשו פה, עשו פה בשביל לעקור את הדת. כך הבינו את זה גדולי ישראל, שלמה עושים פה ניתוח מתים בצורה כזו שכל נפטר פותחים אותו כמו ריץ' ראץ', ברדי שבגלל שהספרדים מאמינים קדיש השארת הנפש, נשמה, להראות להם שזה כלום, שאנחנו כמו חתולים אפשר לפתוח, לא קורה כלום, אתה רואה, מטפלים במתים, חותכים אותם, עושים להם, מחטטים את הכברים, זורקים את העצמה, לא קורה כלום. אז הבינו הרבנים שזה מטרה לעקור מעם ישראל את האמונה שיש נשמה, שיש השארת הנפש. אבל כבר חז"ל אומרים שבתקופות יותר קדומות הם אמרו מה נעשה להם לאלו שיבטאו באלוקיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו. הגזירה הראשונה הייתה שלא יהיה דלתות בבתים. אם לא יהיה דלתות בבתים, אז הם יוכלו להיכנס, הבעלים ילכו לעבוד, ואז הם יוכלו להיכנס ולהכשיל, והם גמרו עם עם ישראל. מספר המדרש שעם ישראל הבין את הגזירה, אבל לא היה לו כוח להילחם. מה הוא עשה? נשארו בבית. כל הגברים נשארו בבית, לא הולכים לעבודה. אוכל? הבעיה של הקדוש ברוך הוא, אז אנו מפרנס לכל. הבעיה שלו לא שלנו. אנחנו שומרים על הבית, שומרים על האישה, שומרים על הילדים. לא עוזבים את הבית. דלת? נוריד את הדלת, אבל אנחנו הדלת. שלוש שנים השתוללה הגזירה הזו. אחרי שלוש שנים הם נותנים צעקה, עד מתי? עד מתי? והגזירה מתבטלת. הגזירה הבאה הייתה לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. התגובה של עם ישראל הייתה, לא בא בחשבון, לא בא בחשבון, לא! אין כזה דבר. הגזירה בטלה מיד. את הגזירה השלישית, שלא יהיה מקווה, ככה הם עשו גזירות. שוב זה היה שלוש שנים. שם כתוב שבגזירה הראשונה הקדוש ברוך הוא שלח להם צבאות ואילות השדה לתוך הבית, והקדוש ברוך הוא שלח להם את הפרנסה הביתה. חשבתי, אוי חשבתי, חשבתי שהגזירה של האינטרנט זה להוריד את הדלתות מהבתים. אוי, אין דלת, אפשר להיכנס לכל בית. זה הסיטרא אחרא עשתה עם כל הכוחות שלה להוריד לנו את הדלתות מהבתים, ואין את אלה שיוכלו לשמור על הבית. הכניסו לתוך פלאפון קטן, אתה יכול משם לגלוש לאינטרנט, וזה לא עוזר. החכמים עשו טלפונים כשרים שמשם אין, אבל לא עוזר שום דבר, מתחכמים. כמה חללים זה יפיל, כמה חללים. אליי באים אנשים לבקש תיקונים, והם אומרים אני כבר מכור, הרב תוציא אותי מזה, לא יכול, מחור, אני יודע שזה לא טוב, אני יודע, אני יודע, אוי אני לא יכול לספר מה שאני יודע, אבל תדעו לכם שזה להוריד את הדלתות מהבתים. איזה ניסיונות, איזה ניסיונות, איזה ניסיונות. ומצד אחר אתה רואה ילדים, ילדות, בנים, בנות, בעלי מסירות נפש, עמלים בתורה, עמלים במצוות, מוותרים על תענוגות עולם ואומרים ריבונו של עולם רק אתה. איך זה יכול להיות שבדור כמו שלנו שישבו פסיכולוגים ועמלו איך להוריד את עם ישראל מהדרך, תקופה מסוימת הם שלחו אנשים לתפוס בחורי ישיבות בטרמפים, ראו שהם הבחורי ישיבות מחפשים טרמפים, לתת להם טרמפים, לקלקל אותם בדרך, כל מיני דרכים, אבל כל הדרכים הללו נורא והיום, נורא והיום. ואיך יכול להיות שיש כזה ציבור? חשבתי, היה תקופה עם ישראל הלך במדבר, ענני כבוד, עמוד אש, עמוד ענן, לחם שמיים, מן, בעירה של מרים, רבנים, משה, אהרון, מרים, עוברים את הגן עדן הרוחני הזה, מגיעים לארץ ישראל, ויהושע נפטר, ובדיוק אז היה את הזמן שחילקו את ארץ ישראל. אנשים לא נתנו ליהושע את הכבוד שהיה ראוי לו. הוא היה ממלא מקום של משה רבינו. ממלא מקום של משה רבינו נפטר. ואנשים היו עסוקים עם הביזנס שלהם. חז"ל אומרים, זה עסוק בקרמו, זה עסוק בזיתו, זה עסוק בפיצומו. כולם קיבלו רכוש. חילקו להם את ארץ ישראל, כולם קיבלו רכוש, והם היו עסוקים ברכוש ולא הלכו לתת ליהושע את הכבוד הראוי. מה הייתה התגובה של בורא עולם? לעשות ואין כלום, והגברו אותו בנחל גש. אומרים חז"ל, חזרנו על כל ארץ ישראל ואין מקום כזה למלמד שנתגעשה ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא רצה לעשות חיסול כללי. והסיפור הוא פשוט, נתנו לנו את ארץ ישראל, איך אומר משה רבינו, וכי לאכול מפריה אני צריך, או לסבוע מטובה אני צריך, אני צריך ארץ ישראל שאני אוכל לקיים תרומות ומעשרות ולהיזהר מכלאים ולקיים חלה וביקורים, אני צריך ארץ ישראל שאני אוכל להקריב קורבנות. אבל כשיש סולם עדיפויות ולא מבינים מה זה תורה, מה זה כוח התורה, מה זה כבוד של תורה, יהושע נפטר ממלא מקומו של משה רבינו שהחמה הלבנה עמדה לו, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, ויהושע נפטר ולא מכבדים אותו כמו שצריך. התגובה היא, אז אם ככה הם רכושנים? בשביל זה נתתי להם את ארץ ישראל שיהיו רכושנים? עכשיו יתגלה שיהיה להם רכוש לבריאות בלי סוף, אבל מהו סולם העדיפויות? תורה ורכוש. פה יתברר שסולם העדיפויות זה רכוש. אז אם ככה, מה הם צריכים את ארץ ישראל? אז נעשה להם ואין כלום, אין כלום. בסוף הקדוש ברוך הוא הוריד את הגזרה הזו ופשוט לקח את כל גדולי התורה, את כל בני התורה. כתוב בבעל הטורים שתוך שנתיים אחרי פטירת יהושע לא נשאר אף אחד מהשבעים זקנים, תוך שנתיים. וחז"ל אומרים על זה, ויהי דבר השם יקר בימים ההם, על זה נאמר, ויהי בימי שפוט השופטים. כשאחד אמר לו, טול כיסה מבין שיניך, השני ענה לו, טול קורה מבין עיניך. דור ששפט את שופטיו, דור יבש, בלי תורה יבש, יבש, כמו שראינו אחרי השואה, יבש, יבש. נעלמו גדולי הדור, לאו שהגיעו לארץ אולי כ-200 גדולי הדור, אבל עם קום המדינה, צ'יק צ'ק נפטרו לבית עולמם, כמעט כולם. השם השאיר לנו בקושי שריד. זה משהו מחריד המהלכים של בורא עולם. אבל גם שם נהיה ריק, נהיה יבש. ויהי דבר השם יקר בימים ההם, לא יכלו למצוא שום דבר. מי החזיר את התורה לעם ישראל? מי? מי החזיר את התורה לעם ישראל? אוי גבעלת, חנה, חנה. חנה, איך היא החזירה את התורה? פילפלואים. כולם ידעו שצריך להיוולד ילד ויקראו לו שמואל והוא יהיה גדול הדור. כל אנשים התנדבו לתת לילד שלהם את השם שמואל. שמואל, אולי זה יהיה גדול הדור. שהרבא בחדר אמר שמואל, כל הכיתה סובבו את הראש. שמואל, כולם שמואל. הייתה אחת שהיא טענה לבורא עולם, אבלה, אני יודעת איך צריך לראות גדול הדור. נכון, אנחנו נשואות שתי נשים, פנינה ואני, לפנינה יש בלי עין הרע הרבה ילדים, אבל אני מבטיחה לך בורא עולם, אני עשירה, והעשירות, כשנולד להם בן, הן נותנות אותו למינקת, אבל אני יודעת איזה חלב גדול הדור צריך לשתות. אני מבטיחה לך בורא עולם, למה נתת לי את הכלים שמניקים בהם? לא בשביל גדול הדור. אז מי יאכיל את גדול הדור אם לא אני? אני מבטיחה לך שהחלב שאני אתן לו יהיה נקי, נקי. לא יהיה שם שום סיג ופגם של מחשבת טומאה או ראייה לא טובה או הסתכלות או כשרות לא מיליון אחוז, או לשון הרע, או רכילות. נקי, נקי, אני יודעת איזה חלב. אני, רבונו של עולם, אני אעניק אותו לבד, לא אתן אותו למינקת, ותראה מה אני אתן לו לנוק, איזה חלב הוא ינוק, זה שצריך להיות גדול הדור. שקול כמו משה ואהרון. אמרת, אתה יודע עוד מה, אבל שנתיים. אחרי שנתיים אני מביאה אותו ישר לישיבה לכל החיים. אני אישה מבוגרת, לא היה לי ילדים כל החיים, צריכה ילד להישען עליו, לשתות אותו כוס קפה, להגיד כמה מילים, מוותרת על הכל ישר לישיבה. הוא צריך להיות גדול הדור שילך ללמוד תורה. איך שהיא גומלת אותו בגיל שנתיים, היא מביאה אותו ישר לשילוי, לבית המקדש של אז, אל אלי הכהן. ואז קורה שהילד רואה נבואה והוא אומר, ואלי חושב שהוא אומר הלוך בפני רבוי, והוא רוצה בהבל פיו לחסל את הילד, והוא אומר לה, לחנה, אני אתן לך אחר במקומו. והיא אומרת לו, כפי שהגמרא אומרת לו, אדון, אתה בדבר זה, פה יש לי רוח הקודש יותר ממך. זהו השמואל האמיתי, אל הנער הזה התפללתי, זהו השמואל האמיתי, זהו גדול הדור שלא תעיז לחסל אותו, זה גדול הדור. זה שעליו, זה שיהיה שקול כמשה ואהרון, שלא תעיז לעשות לו שום דבר. פה אני יותר גדולה ממך, לא אדון, כך אומרת הגמרא, לא אדון אתה בדבר זה, פה אני יודעת יותר מאלי הכהן. כמה מסירות נפש צריכה אישה בשביל לעמוד על הזכויות של הבן שלה, ולא בגלל שזה הבן שלה, משום שמה שזה הבן שלה, זה איך היא נתנה אותו ל-50 שנה לישיבה, אלא בגלל שככה צריכים לטפל בתורה. מי שמבין מה זו תורה, יש מאמר החכם שאומר, שאלו אותו מעלת מי יותר גדולה, מעלת החכמים או מעלת העשירים, הוא אומר להם מעלת החכמים. שאלו, אז למה כל החכמים נמצאים בדלתות של העשירים, והעשירים לא נמצאים בדלתות של החכמים? אמר להם, כי החכמים מבינים מעלת העושר, הם יודעים מה אפשר לעשות עם כסף, ואין העשירים מבינים מעלת החוכמה. אנשים העשירים לא מבינים מה זה תלמיד חכם, לא יודעים מה זה תורה. אבל חנו ידע מה זה תורה, על מה למסור את נפשה. אומרים חז"ל שעם המסירות נפש הזו, למה איבדו את התורה? משום שעם ישראל לא הבין מה זה יהושע, לא הבינו מה זה תורה, לא הבין מה זה נקרא תורה. אז הקדוש ברוך הוא לקח להם את התורה, ונהיה דבר השם יקר. אישה אחת שהבינה מה זה תוירו, והיא הייתה מוכנה למסור את נפשה על המצב הזה של תורה במסירות נפש, היא הביאה חזרה את התורה לעם ישראל. וכך אומרים האשכנזים בזמירות של סעודה שלישית, מימין ומשמאל יניקת הנביא, נצח והוד זה משה ואהרון ושמואל שהוא שקול, נצח והוד מהם נמצאים, יכינו ואז בשם נקראים, וכל בנייך לימודי השם. היא עשתה מהפכה, כולם התחילו ללמוד תורה בגלל אישה אחת. בדור שלנו לפני השואה הייתה אישה, שרה שנירר, שעשתה אחרי מלחמת העולם הראשונה את המהפכה אצל הבנות. מה יכולה לעשות אישה אחת? חשבתי שאילולי המצב של הניסיונות הגדולים של פנינה ושל כל הסיפורים מסביב והכל, אילולי הניסיון הגדול 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 הזה, חנה לא הייתה יכולה להוכיח את האהבה שלה לתורה, לא הייתה מסוגלת להוכיח את האהבה שלה לתורה. אז הקדוש ברוך הוא יצר מצב של ניסיונות בכדי שתבוא אישה אחת ותצעק תוירה תוירה תוירה, והיא תחזיר תורה לעולם. אמרתי שהיום בזמנים שלנו ילדים שעמלים בתורה חרף כל הניסיונות, בנות שרוצות בני תורה עם כל הניסיונות, הם החנה של הדור הזה. והקדוש ברוך הוא יצר מצב של ניסיונות נוראים ואיומים בכדי שהשכר של אותם ילדים שעומדים בניסיונות הללו, הם מביאים לנו את הדור הנפלא הזה, הם ממלאים לנו את החיידרים ואת הבתי יעקב, את כל הבתי ספר שלנו ואת הכל, וזה הם ממלאים על ידי המסירות נפש. ואני יודע כמה ילדים יש עם מסירות נפש. תעלו לבקר בישיבות באחד בשתיים בלילה, תלכו לשמוע שיג ושיח של בנות שעושות בינם לבין עצמם קבלות עצומות למען כלל ישראל, תפילות מהלב ומהנשמה. אם לא היה כזה ניסיון גדול, אז אם לא היה לזה את הכוח הגדול, אז הקדוש ברוך הוא נשן את הניסיון הגדול והנורא הזה, ובתוך הניסיון הגדול והנורא הקדוש ברוך הוא נתן לנו את אלו שעומדים בו, והם המקימים את עם ישראל. הם בזכותם יש לנו כזה עם. המוני אנשים חוזרים בתשובה רק בגלל היחידים האלה, אפילו שהם נערים ונערות צעירים ואברכים בכוללים ופה ושם, אבל המסירות נפש, המסירות נפש שלהם. ופה אני רוצה לסיים עם עוד משהו. בעל סדר היום לפני 600 וכמה שנים אומר, מה העבודה בתשעה באב? אומר, הצער של הקדוש ברוך הוא על כל הילדים שלא הולכים בדרך שלו, הוא צער נורא והיום, נורא והיום, הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם, במסתרים תפקה נפשי, כואב לו על כל אותם שיכלו להיות ברום המדרגה ומתגלגלים ברחובות כמו בהימות, כמו פרות. הם חושבים שיש להם אהבה, כשבסוף הם רואים שזה קדחת, כלום, אפס אפסים, מסכנים, מסכנים, לא חיים ולא שום דבר. אין, לא נשאר כלום. מי שיבדוק מה שקורה ברחוב, הכל הלך. וזה ילדים של בורא עולם, והוא כאוב, הוא כאוב, הוא כאוב. אומר בעל סדר היום, שעבודה בתשעה באב זה לנחם אותו, לקחת יהודים, ללמוד איתם, לדבר איתם דברי תורה, ואיך הוא אומר, מבכי אמוך אחיך, תקרא להם, תגיד לכם, טוב לכם שעזבתם את שולחן אביכם, הרווחתם משהו, עשיתם עסקה טובה, עזבו את השטויות, תחזרו לעניינים. נמצא, ומי שלא יודע להחזיר בתשובה, לפחות שהוא יתפלל, שיתפלל על זה. שכשהוא אומר את התפילת עמידה, שזה לא יהיה מהשפה ולחוץ. כשהוא מבקש על בניין ירושלים, על צמח דוד, על ותחזנה עינינו, על השיב השופטינו, על המלשים, אל תעשי כמו. שכל המלשינים האלה שמפילים תיקים על אחרים כשהם הפושעים האמיתיים, אל תהי תקווה, וכל הרישה כולה כהשם תכלה, שהשם יעביד את הרישה מהעולם. יש לנו שלוש פעמים ביום נתנו לנו נוסח איך להגיד את הדברים, ואז הידי מהירה תעקר ותשבר ותמגר ותחלם ותשפילם, שהוא ישפיל אותם. איך הוא ישפיל אותם? כשמרימים פה, אז פה משפילים. שהוא יראה להם את כל השקרים שלהם בפרצוף שלהם, שזה ידפוק להם על הפרצוף, כל השקרים שלהם, כל ההכפשות שלהם, שיכירו וידעו כולם מי הפושע, מי הרשע והמרושע. שלוש פעמים ביום תתפלל על זה. לא חס ושלום שיקרה להם משהו, אלא שיחזרו בתשובה, שיפתחו את העיניים. הקדוש ברוך הוא מקבל תשובת רשעים, והם עוד אם יעשו תשובה מאהבה, כל הזדונות נהפכים לזכויות, וכל עם ישראל ירוויח. אבל הרשעה תכלה, איך אמרה אשתו של רבי מאיר, חוטאים לא נאמר אל החטאים, ממילא רשעים עדינו. שכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כמה צריך לפתוח לך את העיניים, שאוי ואבוי לחיות עם ממשלת זדון. תתפלל שיחזרו בתשובה, תתפלל שיהיה מהפך. אם יכל להיות מהפך, להבדיל בביליוני הבדלות, אחרי 28 שנות שלטון פתאום בגין יכול לעלות, היה מהפך או לא היה מהפך? אז לא יכול להיות מהפך לכיוון בורא עולם? ועוד איזה מהפך? והציבור מוכן, הציבור כבר רואה שהכל זבל. ניצוץ אחד שיביר את השלהבת של נר השם נשמת אדם שיש בכל יהודי, הרי כולם יחזרו אל בורא עולם עם הידיים ועם הרגליים ובלי שלשלאות של ברזל. הנה מוסלמי מושל בעולם, נשיא אמריקה מוסלמי, מישהו חלם? אבל כשאתו בספרים שישמעאל השתלט על העולם, אז הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שבמקום שזה יהיה עם מלחמות עם מיליוני הרוגים, הלך הושיב מוסלמי להיות שליט בעולם. מישהו חלם שמוסלמי יהיה נשיא ארצות הברית? אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, עיניכם הרואות. אבל אתם חייבים לדעת שיש מקום אחד שאפשר להינצל, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים חיים כולכם היום. זה יתן לנו חיים, זה מה שאנחנו צריכים ללכת ולשאוף, לחיות, לשמח את בורא עולם, להגיד אבא לאנחנו שלך, לא מתרגשים מאף אחד, אנחנו לא נלחמים בדברים שאסור לנו להילחם, אבל אנחנו יכולים לבקש אותך שאתה תושיע אותנו. ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו רחם על ציון, שלא יהיו פה מצעדי בהימות והכותל לא יהיה מקום של כל כך הרבה פריצות. יותר גרוע מדיזינגוף. תנקה את הלבבות, תכין ליבם, תקשיב אוזניך עד הלדה, לא יכולים יותר לשאת את הגלות הזו. תרחם עלינו. בקשות מהלב, בפרט בימים האלה, להתחבר אל בורא עולם, להשתתף עם הצער שלו, לבקש על עם ישראל שיחזרו בתשובה שלמה, ומי יודע, מי יודע, אולי את רצון, והקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו ברצון, ויביא לנו את הגואל במהרה, אמן.